כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozo vadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי, יוד א' בניסן תשע"ז, ערב שבת הגדול, פרשת צו, תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דפים ע"ה וע"ו. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כותב המשנה ברורה, בתחילת סימן תף חפתת. ועכשיו נוהגים לדרוש בשבת הגדול ובשבת תשובה, העיקר להורות לעם דרכי השם ללמד המעשה אשר יעשון. להיינו דיני עגלה וביור חמץ, ואפיית המצה ושאר הלכות פסח. אבל אם יהיה הדרשה רק בפלפול או דרוש באלמה, אין יוצאים בזה ידי חובתן. והיה רבץ בסידורו כותב, מנהג ישראל בכל מקום דורש בו הרב לציבור להודיעם, דינים השייכים לפסח ולהוכיחן ולהזירם גם על ביעור שאור המעשים המקולקלים ומחמצת הדעות המשובשות ונפיחת המידות הסירוחות. בשמחה ובטוב לבב, נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רד ורתקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף עין דלת, ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה רצה לבדוק רבא ברברחנה בציצית של מיתי מדבר? והתשובה היא, אם הלכה כבית הלל שצריך ג' חוטים כפולים בציצים? או כבית שמאי שצריך ד'. שאלה שנייה, מדוע לא הפר רבא ברברחנה את שבועת הבת קול שבהר סיני, והתשובה משום שסבר שבכוונתה לשבועה שלא יהיה מבול יותר? שאלה שלישית, מה צועקים עדת כוח בתוך האדמה והתשובה משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים? שאלה רביעית, מהו מרחק הארץ מן הרקיע והתשובה מהלך 500 שנים? שאלה חמישית, על מי נאמר עיניו כאפפי שחר והתשובה על הלוויתן? והשאלה האחרונה על דף עין דלת, מדוע הרג הקדוש ברוך הוא את הלוויתן הנקיבה ולא את הזכר? והתשובה משום שהמליחה טובה יותר בנקיבה, ובאופן אחר שנאמר לוויתן זה יצרת לשחק בו, שהקדוש ברוך הוא יושב בשעה רביעית של יום הוא משחק עם הלוויתן, ואין זה דרך ארץ שתהיה הנקיבה עם השכינה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לשאלה שלמדנו בדפינו היומי אתמול, דף עין דלת ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי, יוד א' בניסן תשע"ז, ערב שבת הגדול, ערב שבת פרשת צו. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד שני הדפים היומיים שלנו, כהרגלנו בסייעת הדשמיא הגדולה בערבי שבתות. והרבה ימים טובים, הלו הם הדפים עין ה' ועין ו' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף עין ה' עמוד א', חף ג' שורות, 23 שורות מתחילת העמוד, מתחילת דף עין ה', בנקודותיים ומן המילים ושמתי קדחות שמשותייך. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אנחנו ממשיכים בלימוד האגדתא בעניין בשרו של הלוויתן, שלא רק בשרו של הלוויתן ישמש את הצדיקים לעתיד לבוא, אלא גם אורו ישמש לשימוש מצווה. ולמדנו בסיום השיעור אתמול אודות הסוכה של הלוויתן לעתיד לבוא, וכן ישמש האור של הלוויתן לפריסתו על חומות ירושלים, וזיוו מבעיק מסוף העולם ועד סופו, וגם אומות העולם יהיו נהנים ממנו, שנאמר והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך. מביאה הגמרא ממרה נוספת בעניין חומות ירושלים, נאמר בנביא על נחמת ירושלים בימות המשיח, ספר ישעיה פרק נון דלת פסוק י' ב', ושמתי קדחות שמשותייך, שחומות ירושלים עתידים להיבנות מאבני קדחוד, ונחלקו לכמן איזה מין אבנים נקראים בשם הזה. אמר רב שמואל בר נחמני, פליגי תרי מלאכי ברקיע, בשעה שבה מראה הנבואה היא לנביא, נחלקו המלאכים גבריאל ומיכאל, מאיזה מין אבנים עתידין לבנות את חומות ירושלים. ואמרי לה, תרי המוראי במערבה, ויש הסבורים שהמחלוקת לאלן הייתה בין שני המוראים הדרים בארץ ישראל שנחלקו לאיזה מין אבנים, כיוון הנביא באומרו כדחוד. ומן אינון, מי הם שני המוראים? יהודה וחזקיה בני רבי חייא. אחד אמר שחומות אלו ייבנו מאבני שוהם, ואחד אמר שיבנו מאבני יושפה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, להבי כדין וכדין, שיהיה כדברי זה וכדברי זה, וכלומר שהחומות ייבנו גם משוהם וגם מיושפה. ולכן נקרא שמו כדחוד, שמשמעותו כדין וכדין, כלומר שיהיו אבנים מתוקנים משוהם ויושפה. כך אומר רבינו גרשום. עוד נאמר בפסוק שם על חומת ירושלים ושעריך לאבני אקדח. שערי חומת העיר יהיו מאבני אקדח. מבארת הגמרא מהו אקדח, שאמר הכתוב, כי עד היתיב רבי יוחנן בקדריש, כפי שישב רבי יוחנן ודרש, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא בימות המשיח אבנים טובות ומרגליות, שהם 30 אמה על 30 אמה, וחוקק בהם פתחים שרוחבם 10 אמות על 20, גובה הפתח 20 אמות, ומעמידן לאותם אבנים בשערי חומת ירושלים. היינו אקדח, שאמר הכתוב מלשון קדיחה, היינו שיקדח ויחקוק באותם אבנים יקרות, והם ישמשו שערים לעיר. לגלג עליו על רבי יוחנן אותו תלמיד, אשתא כבעתא דציצלא לא משכיחינן, הרי לא ניתן למצוא אבנים טובות אפילו בגודל של ביצת עוף קטן. היינו ביצת עוף קטן ששמו תאציל, כך אומר הרשב"ם, כולי אי משכיחינן. וכי ניתן לומר שבימות המשיח ימצאו אבנים גדולות כל כך כשיעור זה של 30 על 30 אמות? לימים, לאחר זמן, הפליגה ספינתו של אותו תלמיד בים, וחזה הוא ראה שמלאכי השרת דייטבי וכמנסרי יושבים ומנסרים אבנים טובות ומרגליות שהם בגודל זה של 30 על 30 אמות, וחקוק בהם פתח של רוחב 10 אמות ברום, בגובה של 20 אמות. אמר לו אותו תלמיד למלאכי השרת, הני למען, אבנים אילו עבור מיהם? אמרו למלאכי השרת, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמידם לאותם אבנים בימות המשיח בשערי ירושלים. כאשר שמע זאת אותו תלמיד, עתה לקמד רבי יוחנן, בא לפני רבי יוחנן ואמר לי, דרוש רבי לך נאה לי דרוש. כאשר אמרת כן ראית, הדרשה הזו שאמרת לי נכונה היא, שראיתי אבנים גדולות כמין אילו. כששמע רבי יוחנן שעד עכשיו לא האמין בכך אותו תלמיד, אמר לו, ריקה, אדם ריק שכמוך, אלמלא וכי אם לא שראית בעיניך לא האמנת? מלגלג על דברי חכמים אתה? נתן עיניו בו ומת עד שנעשה גל של עצמות. נמצא לדברי רבי יוחנן ששערי חומת ירושלים בימות המשיח יהיו בגובה 20 אמה. מקשה על כך הגמרא מברייתא, מיתיב ונאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חו פסוק י' ג', שאם יעשו בני ישראל את רצונו של מקום אז, ואשבור מוטות עולכם, והולך אתכם קוממיות בקומה סקופה, ונחלקו התנאים מהו שיעור גובה של הקומה הזו. רבי מאיר אומר 200 אמה, שהם שיעור שתי קומות של אדם הראשון, שלפי שאמר הכתוב קוממיות בלשון רבי משמעותו שתי קומות, וכיוון שמצאנו שיעור קומתו של אדם הראשון לאחר החטא שהייתה 100 אמה, כמבואר במסכת חגיגה דף י"ב עמוד א', נמצא שיעור קוממיות שאמר הכתוב 200 אמה. רבי יהודה חולק ואומר ששיעור קוממיות שאמר הכתוב כאן הוא 100 אמה, וכנגד היכל וכתליו שהיו בבית שני ברום בגובה של 100 אמה, כמבואר במסכת מידות פרק ד' משנה ו'. הביא רבי יהודה ראיה לשיטתו שנאמר בתהילים קמ"ד, על העתיד לבוא אשר בנינו כנטעים כאילנות מגודלים בנהוריהם, בנותינו כזוויות מחוטבות תבנית היכל, יהיה גובען כגובה היכל שהיה בבית שני ברום 100 אמה. העולה מכל זה שלעתיד לבוא תהיה קומת הברועים גבוהה הרבה, איך יכולים לקוף קומתם ולהיכנס בפתח שאין לו אלא גובה 20 אמה כדברי רבי יוחנן? תרץ את הגמרא כי כאמר רבי יוחנן, שיחקקו באבנים פתחים בשיעור 20 אמה זה רק לקווה דווי זיקה, לחלונות שיש בחומה ועשויים לאוויר. על זה אמר הכתוב שעריך לאבני אקדח, אבל הפתחים עצמם יהיו גבוהים הרבה כשיעור קומת הברועים. ואמר רבא, אמר רבי יוחנן, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בגן עדן שבע חופות לכל צדיק וצדיק, שנאמר בנבואת ישעיה פרק ד' פסוק ה', שבגאולה עתידה הקדוש ברוך הוא ישחח על ירושלים והצדיקים שבתוכה, וברא השם על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה, כי על כל כבוד חופה וסוכה תהיה לצל. הרי לנו שבע חופות, א' ענן יומם, ב' אשן, ג' נוגה, ד' אש, ה' להבה, ו' חופה, ז' וסוכה תהיה לצל. מלמד, מה שאמר הכתוב על כל כבוד בא ללמד שכל אחד ואחד עושה לו הקדוש ברוך הוא חופה לפי כבודו, החופה משתנית לפי דרגתו ומעלתו של הצדיק. לפי המבואר החופות הללו יעשו כדי להגן על ירושלים והצדיקים שבתוכה. מבררת אם כן הגמרא, אשן בחופה למה? למה תעשה החופה מאשן? הרי זה דבר המזיק. אמר רבי חנינה שהשן זה נעשה עבור תומכי ומחזיקי התורה שעיניהם צרות בתלמידי החכמים, שלא להנותם מנכסיהם. ובמדרש בויקרא רבה נאמר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות צל וחופות לבעלי המצוות אצל בני תורה בגן עדן. העולה מכל זה שגם מי שמחזיק לומדי תורה, חופתו סמוכה לחופת תלמידי חכמים. ועל זה אמר, שאם הייתה עינו צרה ולא נתן להם בעין יפה, הקדוש ברוך הוא ימלא חופת התלמידי חכמים, אשן מבחוץ. זאת כדי שגם עיניו יהיו צרות על ידי האשן. לפי שכל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה, מתמלות עיניו אשן לעולם הבא. וררת עוד הגמרא ואש בחופה למה? מדוע יעשו חופות מאש שהוא דבר המזיק עליו החופה בא להגן? אמר רבי חנינה מלמד שדרגות ומעלות החופות יהיו רחוקות זו מזו כל כך, כל אחד לפי מעלתו עד שכל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו, מחמת הבושה, שאף על פי ששניהם צדיקים ושניהם זכו לחופות, אפילו אחי מדרייתם רחוקה הרבה זו מזו. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. הבן יהוידע מבאר שהבושה קטנה מן הכלימה, ולזה כפל את הלשון ואמר אוי לה לאותה בושה, דיינו מצדיקים שאינם בני דורו שאינו מכירם, ואין הבושה גדולה כל כך, ואוי לה לאותה כלימה שהיא מהצדיקים של בני דורו, שבוש הרבה בדבר. היוצא בדבר אתה אומר, כשאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, קח לך את יהושע בן נון ונתת מהודך עליו, יהיה הכתוב ואמר מהודך, שמשמעותו חלק מן ההוד, חלק מכירון אור פנים, ולא כל הודך. כלומר, שמשה לא הציל על יהושע את כל ההוד שהיה בו. זקנים שבאותו דבר אמרו, פני משה משולים הם כפני חמה, ואילו פני יהושע נמשלים לפני לבנה, שאף על פי שהיה גם הוא מלך ונביא כמשה ושניהם זכו לקרני הוד, אפילו אחי לא יכול יהושע להגיע לכבודו והודו של משה. אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. הרי הם כותב שיהושע היה מתבייש בזה שזיף פניו אינו מגיע לזיף פניו של משה, ומכלל שמשה צדיק יותר ממנו, אבל העיון יעקב כתב שבושה זו היא לאותו הדור. כפי שאמרו בסנהדרין י' א', יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו, אלא שאין דורו זכאי לכך. החנמי, אותו דבר דורו של יהושע, לא היו ראויים וזכאים שיהיה אור פניו כשל משה. אמר רבי חמא בר רבי חנינה, 10 חופות עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן, שנאמר בנבואת יחזקאל שהוכיח לחירה מלך צור, על שהתגאה ועשה עצמו אלוהה. בעדן גן אלוהים היית, כל אבן יקרה, עודם פידדה ויעלום, תרשי שום וישפה, ספיר נופך וברקת וזהב. פסוק בספר יחזקאל פרק כוח, פסוק י' ג', כלומר, וכי סבור אתה להיות כאדם הראשון שהיה בגן עדן והיו לו 10 מיני חופות וסוכות אילו המנויים בפסוק? הרי שהיו לאדם הראשון 10 חופות בגן עדן. שיטה נוספת מרזוטרא אמר 11 חופות היו לאדם הראשון בגן עדן, שנאמר בתחילת הפסוק ביחזקאל כל אבן יקרה, וגם זה בכלל מיני החופות שהיו לאדם הראשון בגן עדן. אמר רבי יוחנן, וגרוע שבכולן, המין הגרוע שבהם הוא הזהב, דקחה שבלי לבסוף. כשמנה הכתוב את 10 מיני החופות, מנה את הזהב לבסוף, כי הוא הגרוע מכולם. מבארת הגמרא את המשך הכתוב שם, מהי מלאכת תופך ונקבך בך ביום יבראך קוננו? המשך הפסוק בספר יחזקאל. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, אמר לו הקדוש ברוך הוא לחירה מלך צור, בכאן הסתכלתי ובראתי נקבים נקבים באדם. בשעה שבראתי עולמי ידעתי שאתה עתיד למרות ולעשות את עצמך אלוהה, ועל כן בראתי באדם תופים ונקבים שמוציאים ראי, כדי להראות חסרונו. ואי כדי אמרי ביור נוסף, אחי כאמר לי הקדוש ברוך הוא לחירה מלך צור, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא לחירה מלך צור. וכאן נסתכל, בשעה שבראתי עולמי ידעתי שאתה עתיד למרוד ולעשות עצמך אלוהה. וכנסתי מיטה על אדם הראשון, שטופך שאמר הכתוב הוא לשון קבר, שחלול כמו תוף. ועל זה אמר שביום יבראך נתתי אל ליבי לקנוס מיטה לברואי עולם. והמהרש"א מפרש, שזה המשך למה שאמר קודם, ובראתי נקבים נקבים באדם, שמה שברא כן את האדם, הוא בעצמו כנס המיטה לפי שהוא עלול למות על ידיהם. כגון, אם ייפתח אחד מן החללים או ייסתם אחד מן הנקבים הפתוחים, שאז אי אפשר לעמוד לפניך, אפילו שעה אחת, כאמור במסכת ברכות דף סמך עמוד ב'. חוזרת הגמרא לבאר את הפסוק בספר ישעיה, פרק ד' פסוק ה', שהובא לאילה עוסק בתיאור שבח ירושלים בעת הגאולה. וברא השם על כל מכון הר ציון ועל מקראי הענן יומם ואשן ונוגה אש להבה לילה, כי על כל כבוד חופה. מבררת הגמרא מהי, מה כוונת הנביא במילים ועל מקראיה. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, לא כי ירושלים של עולם הזה, ירושלים של עולם הבא. לא כמו שנראית ירושלים בעולם הזה, תיראה ירושלים בזמן הגאולה לעתיד לבוא. כלומר, לעתיד לבוא בזמן הגאולה היא תיראה אחרת. ופעמים רבות נזכר בגמרא עולם הבא ונחלקו הראשונים מהם הכוונה לעולם הנשמות הקרוי גן עדן לצדיקים וגיהינום לרשעים, או שהכוונה על העולם שלאחר תחיית המתים. ומי שירצה יעיין בשער הגמול לרמב"ן ובספר העיקרים שכתב ששם זה, דהיינו עולם הבא, פעמים מכוון לעולם הנשמות הבא מיד לאחר מיתת האדם, ופעמים הכוונה לעולם שלאחר התחייה. אם כן, אומר אבא בשמו של רבי יוחנן, לא כי ירושלים של עולם הזה, ירושלים של עולם הבא. לפי שירושלים של עולם הזה כל הרוצה לעלות עולה, בעולם הזה כל החפץ לעלות לירושלים הרשות בידו, מה שאין כן בירושלים של עולם הבא, אין עולין אלא מזומנין לה. אין יכולים לעלות אלא מוזמנים והקרויים אליה, וזו כוונת הנביא, וברא השם על כל מכון הר ציון ועל מקראיה, ענן וכולי. דהיינו שיברא השם על המקומות המוכנים לישיבה בהר ציון, ועל המזומנים אליה, ענן חדש. כך מבאר המצודות דוד, ואמר שם מבאר את המאמר הזה על פי מה שאמרו לקמן, עתיד הקדוש ברוך הוא להגביע את ירושלים שלוש פרסאות למעלה, ולכן מחמת גובהה לא יוכל כל הרוצה לעלות, ורק המוזמנים אליה יוכלו לעלות כמו שנאמר, ושם מה תאמר יש צעד לעלות, תלמוד לומר, מי אלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם. ובספר כללי המצוות הוא כותב שאפילו אותם שיש להם חלק לעולם הבא, גם כן אינם נכנסים לירושלים של העולם הבא, אלא אם כן מזמנים אותם תחילה ונכנסים ברשות. ועל חיגון זה אמרו בכמה מקומות בשס, מזומן לחיי העולם הבא, שהוא כמו המזמין את חברו לסעודה, שהוא נכנס רק ברשות. הביאה עכשיו הגמרא מאמרים נוספים, העוסקים בשבח הצדיקים ושבח ירושלים לעתיד לבוא. ואמר רבא, אמר רבי יוחנן, אמר רבא בשמו של רבי יוחנן, עתידים צדיקים שנקראים לעתיד לבוא על שמו של הקדוש ברוך הוא, שיש שמם השם. ומביא רבי יוחנן ראיה לדבריו שנאמר בספר ישעיה פרק מ"ג פסוק ז', כל הנקרא בשמי ולכבודי ברעתיו, יצרתיו אף עשיתיו. הצדיקים שנבראו לכבוד הכל יתברך, יקראו לעתיד בשמו. הבן יהוידע מבאר, שמי שקראו שמו ראובן, יקראו לו לעתיד לבוא ראובן עבד השם, ולא יקראו אותו בשמו סתם. וכך גם הפירוש בהמשך דברי הגמרא לגבי משיח, שלעתיד לבוא לא יקראו לו סתם מלך המשיח, אלא משיח השם צדקנו. וכן ירושלים תיקרא, ירושלים עיר השם, ולא יאמרו ירושלים סתם. כך גם מדייק המהרש"א מלשון הגמרא, שלא אמרה שיהיו נקראים בשמו של הקדוש ברוך הוא, אלא על שמו של הקדוש ברוך הוא, משמע שהשם של הקדוש ברוך הוא יהיה בהם שם לוי. אומרת הגמרא, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, שלושה נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא, שלושה עתידים להיקרא, לעתיד לבוא, על שמו של הקדוש ברוך הוא. ואילו הן, צדיקים, ומשיח וירושלים. צדיקים, הדאמרן. מה שעכשיו אמרה הגמרא, עתידים צדיקים שנקראים על שמו של הקדוש ברוך הוא, מהפסוק בספר ישעיה. משיח דכתיב בספר ירמיה, פרק כ"ג פסוק ו', בעניינו של משיח לעתיד לבוא. וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. הרי שיקרא המשיח בשם השם. ירושלים דכתיב בעניין חלוקת הארץ, שאמר השם ליחזקאל על היקף ירושלים בארבע רוחותיה. בספר יחזקאל פרק ממח פסוק למדה, סביב 18 אלף, היקף העיר יהיה חי אלף קנים, ושם העיר מיום השם שמה. דרש רבי יוחנן, אל תקרי השם שמה, אלא השם שמה, שיקרא שם העיר בשמו של השם יתברך. אמר רבי אלעזר, עתידים צדיקים של העתיד לבוא, אומרים המלאכים לפניהן קדוש, כדרך שאומרים המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא. שנאמר בתיאור שבח ירושלים בעת הגאולה בספר ישעיה פרק ד' פסוק ג', והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו, והיינו, שיסקו הצדיקים שישארו לפליטה בירושלים בעת הגאולה, שיאמרו המלאכים לפניהם קדוש, שבעולם הזה אין הצדיקים נקראים קדושים כפי שלמדו חז"ל במדרש תהילים, ממה שנאמר אין בקדושיו לא יאמין, מה שאין כן בעולם הבא שאין עוד יצר הרע מיצר לו, ישבחו המלאכים לפני השם שהם קדושים. ועל זה אמרו, והיה הנשאר בציון, והיינו אותם הצדיקים המצוינים בצדקתם, להם קדוש יאמר. כך מסביר עריף. מוסיף המהר"ל שהמלאכים יאמרו לפני הצדיקים קדוש קדוש פעמיים. ועל פי מה שנאמר במדרש בספר ויקרא, משל לבני מדינה שעשו שלוש עטרות למלך. מה עשה המלך? נתן בראשו אחת ושתיים בראשם של בניו. כך, בכל יום ויום העליונים מכתירים לקדוש ברוך הוא שלוש קדושות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נותן בראשו אחת ושתיים בראשן של ישראל. הדאוד הכתיב דבר אל כל הדת בני ישראל, קדושים תהיו והתקדשתם, והייתם קדושים. המהרש"א מציין את מה שאמרו מסכת יומא, דף למתת עמוד א', התקדשתם והייתם קדושים. המקדש עצמו בעולם הזה, מקדשים אותו בעולם הבא. והכוונה למה שכתוב כאן, שיאמרו לפניהם, קדוש. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר רבא, אמר רבי יוחנן, אמר רבא בשמו של רבי יוחנן, עתיד הקדוש ברוך הוא להגביה את ירושלים לעתיד, לבוא שלוש פרסאות למעלה, מגובעה כעת. אמר שם עומד על כפל הלשון להגביה ולמעלה, וכוונת הגמרא הוא מסביר, שההגבהה זו לא תהיה חיסרון עבור ירושלים, אלא היא תהיה לה למעליותה. כפי שתאמר הגמרא בהמשך, שמה תאמר, יש צער לעלות. ומביא רבי יוחנן ראיה לדבריו ממה שנאמר בתיאור ירושלים בעת הגאולה בספר זכריה, פרק י' פסוק י'. יסוב כל הארץ כערבה מגבע לרימון נגב ירושלים, ורעמה וישבה תחתיה. לעתיד לבוא, יהפכו כל הערים שסביב ירושלים למישור כמו ערבה, כדי שירושלים תיראה גבוהה ורמה על כולם. מדייק רבי יוחנן, מה היא וישבה תחתיה? מה כוונת הכתוב בזה שאמר וישבה תחתיה? פשטות הכוונה היא שתישב במקומה הראשון. אבל רבי יוחנן דורש מהלשון הזו שאף תוסיף את הגביה למעלה מגובעה כיום. על כורחה לדרשה זה בא וללמד שחוץ ממה שירושלים תיראה גבוהה בכך שכל הערים שסביב לה יתהפכו למישור, יאף תוסיף ותתרומם כתחתיה, כשיעור אורכה כיום. היינו שתהיה ירושלים לעתיד לבוא גבוהה בעוד שלוש פרסאות. מברר את הגמרא, וממה ידעה היא תחתיה תלת הפרסה הוויה? מניין לנו שאורכה של ירושלים כיום אינה שלוש פרסאות? אמר רבא, אמר לי ההוא סבא, לדידי חזי לירושלים כמה הייתה, הותלת הפרסה אביה. אני ראיתי את ירושלים בזמן הזה ושיעורה שלוש פרסאות. הרי מגעש מבאר שהכוונה על שיעור גובעה כיום, כלומר שכמו שירושלים כיום היא גבוהה על כל העולם כולו שלוש פרסאות, גם ירושלים לעתיד לבוא, תהיה גבוהה על ירושלים של היום שהיא תחתיה שלוש פרסאות. נמצא שירושלים לעתיד לבוא גבוהה על כל העולם שש פרסאות. בתוספות, כבר הזכרנו את זה כמה פעמים, תוספות במסכת חולין דף עמוד א', דיבור המתחיל אשכחי סוברים, שכל מקום שמזכירה הגמרא הוא סבא, הכוונה לאליהו הנביא. בתוספות מעירים שבמסכת שבת דף למד ד' עמוד א', מוזכר הוא סבא, ושם מבואר שזה אינו אליהו הנביא. אומר הבן יהוידע, מה שהגמרא נוקטת בלשונה ירושלים כמה הייתה? זה לא ירושלים הקדומה, אלא כוונתה לירושלים של היום. מה שנקראת כמה הייתה זה כלפי ירושלים של העתיד לבוא. ממשיך רבא בשם רבי יוחנן ושמה תאמר יש צער לעלות, שמה תעלה בדעתך שיהיה קשה לעלות לירושלים מחמת גובה. תלמוד לומר יש לך ללמוד מן הכתוב שלא יהיה קושי בדבר כלל. שנאמר על קיבוץ הגלויות של בני ישראל בספר ישעיה פרק סמך פסוק ח', מי אלה כאב תעופנה וכיונים אל ארובותיהם? מי אלה העפים מאר כנען וכיונים הממהרים לעוף לשובח שלהם? הרי שעלייה לירושלים לעתיד לבוא תהיה ללא טרחה וצער. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא שמאמינא מתוך דברי רבי יוחנן שדימה את העלייה לירושלים לענן יש ללמוד, אי עיבה תלת הפרסה מדלי. העננים גבוהים מן הארץ שלוש פרסאות, שהרי לדברי רבי יוחנן עתיד הקדוש ברוך הוא להגביה את ירושלים בשלוש פרסאות, ועל זה נאמר בפסוק, מי אלה כאב תעופנה שאושבו ירושלים והענן, הרי שהענן מוגבע מעל הארץ שלוש פרסאות. ואירת הגמרא עכשיו את נבואת זכריה שהתנבא בעניין ירושלים. ספר זכריה פרק ב' פסוקים ה' עד ח', נאמר שם כך, ואשא עיני ואראה והנה איש ובידו חבל מידה, ואומר אנה אתה הולך, ויאמר אלי למוד את ירושלים לראות כמה רוחבה וכמה אורכה, והנה המלאך הדובר בי יוצא ומלאך אחר יוצא לקראתו, ויאמר אליו רוץ דבר אל הנער הלז לאמור פרזות תישב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה. אמר רבי חנינא בר פאפא, ביקש, רצה הקדוש ברוך הוא בתחילה לתת את ירושלים במידה, לעשות את ירושלים במידה וגבול לאורכה ולרוחבה, ולהשאירה קטנה, שנאמר, ואומר, אנה אתה הולך, ויאמר אליי, למוד את ירושלים לראות כמה הוא רוחבה וכמה אורכה, לקבוע לה את מידתה שלא תתרחב יותר מן השיעור הזה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרבה כרכים, הרבה ערים בראת בעולמך של אולמות העולם, ולא נתת מידת אורכן ומידת רוחבן, לא הגבלת אותם במידה, והם מתרחבים וגדלים ללא גבול. ואילו ירושלים ששמך בתוכה, כלומר רק בית המקדש מותר להזכיר את השם המפורש, ומקדשך בתוכה וצדיקים בתוכה, אתה נותן במידה? מיד הסכים הקדוש ברוך הוא לדברי המלאכים, ועל זה ממשיך הנביא, ויאמר אליו, רוץ, דבר אל הנער הלז לאמור, פרזות תישב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה. נשלח המלאך לומר לזכריה שהיה עדיין נער, שתהיה ירושלים כשאר הרי הפרזות שהם ללא חומה ויוכלו להוסיף עליה ולהרחיבה כפי הצורך. שווה הגמרא ומתארת את ירושלים כפי שתיראה לעתיד לבוא. אמר יש לקיש עתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף על ירושלים שהיה אורכה מתחילה שלושה פרסאות, אלף תפף גינות, אלף פעמים כמניין תפף. כך מבאר הרשב"ם, שנקט ריש לקיש את המילים תפף, כפל, ליצוי ושילו לחשבון גמטריה, ובדווקא הוא נקט זאת לפי שכך היה מנהג הלשון בעירם, שהיו תיבות אלו מיועדים לגמטריה ולא היו צריכים לחשב את מניינם, כי היה ידוע לכל. אבל התוספות בדיבור המתחיל תפף מבארים שתפף גינות, הכוונה גינות שוות, כלומר שיהיו בירושלים אלף גינות הבנויות במידה שווה בלא שום חילוק בין הגינות, שתפף היינו כמו הלוך ותפוף תלכנה בספר ישעיה פרק ג' פסוק ט' ז', וכן מצינו שמידה שווה שלא קדושה ולא מחוקה כרויה תפופה. וכן נקמה לגבי מגדלים, אמר לשון כפל, דהיינו עמודים חזקים העשויים לבנות בהם מגדלים ובניינים גבוהים. אם כן אומר יש לקיש עתיד הקדוש ברוך הוא להוסיף על ירושלים אלף תפף גינאות, אלף כפל מגדלים, אלף פעמים מגדלים כמניין כפל, אלף ליצוי בירניות, ארמונות גדולים אלף פעמים כמניין ליצוי, אלף ושני שילו תותפראות, ארמונות קטנים אלף ופעמיים כמניין שילו. וכל אחת ואחת מאלו אביה תהיה גדולה כציפורי בעת שלוותה שהייתה גדולה מאוד. ויהיה הגמרא ברייתא מתארת את גודלה של ציפורי בשלוותה. תניא שנינו בברייתא אמר רבי יוסי, אני ראיתי ציפורי בשלוותה והיו בה 180 אלף שווקים של מוכרי ציקי גדירה, שמחו בהם מן מאכל הקרוי ציקי גדירה, שהוא תבלין לתבשיל ערב ומבושל. מוסיפה הגמרא לתאר את גודלה של ירושלים לעתיד לבוא. מביאה הגמרא פסוק מספר יחזקאל פרק מ"א פסוק ו', העוסק בתיאור התאים החדרים שיהיו בבית המקדש השלישי. הנביא יחזקאל נתנבא על צורת בית המקדש לעתיד לבוא, וכאן מתאר את התאים שיקיפו את הבית מצד צפון, דרום ומערב, שיהיה מספרם 33 סמוכים אחד אצל חברו. ודורשת הגמרא את הפסוק הזה גם על שבח ירושלים לעתיד לבוא. ועל אף אומר הרשב"ם שאין זה פשטות הפסוק, מכל מקום דורשת הגמרא כך מאיתור הלשון פעמים שהיה לנביא לומר 33 בלבד. כתוב בפסוק, והצלעות צלע אל צלע 33 פעמים. מהי 33 פעמים? אמר רבי לוי, אמר רב פאפי משום בשם רבי יהושע דסיכני, אם שלושה ירושלים הן, אם לעתיד לבוא יהיה גודל אורכה של ירושלים שלוש פעמים מגודלה כיום, כל אחת ואחת יש בה 30 מדורים למעלה, יהיו בבניינים שכל אחד בין 30 קומות, ואם 30 ירושלים הן, ואם יהיה גודלה 30 פעמים מגודלה כיום, כל אחת ואחת יש בה שלושה מדורים למעלה, בכל בניין יהיו שלוש קומות. כלומר, יש להסתפק האם המילה פעמים מדברת על המילה 30, כלומר שיהיה גודלה פי 30 מגודלה כיום, או על המילה 3, ובא לומר שיהיה גודלה פי 3. עד כאן האגדת, אותה למדנו מתחילת הפרק החמישי, המוכרת הספינה, פה במסכת בבא בתרא, וכעת, לקראת סוף דף עין אי עמוד ב', חוזרים לדון באשר אמרה משנתנו בתחילת הפרק, בדין המוכרת הספינה. דנה הגמרא באופן מעשה קניין המשיכה הנצרך לקניית ספינה. בהמשך תביא הגמרא מחלוקת רב ושמואל, מדוע דווקא דנה הגמרא לגבי ספינה ולא לגבי שאר מטלטל. אומרת הגמרא, איתמר שנו בני הישיבה ספינה כמה ימשוך ותהיה קנויה ללוקח שלא יוכל שוב המוכר לחזור בו, שאף שכבר נתן מעות למוכר עדיין יכול ללוקח לחזור בו, שהרי במטלטלין אין הכסף קונה, אלא משיכה בלבד קונה, או אם הכניסה לי רשותו, שאז קונה בקניין חצר. חולקים רבי יוחנן וריש לקיש במסכת בבא מציעא דף מ"ז עמוד ב' במקור הדין הזה. דעת רבי יוחנן שמן התורה אכן מעות קונות, ורק מדרבנן אין המעות קונות אלא המשיכה, כי חששו שמא אחרי שיקבל המוכר את המעות, לא יטרח להציל את החיטים שכבר מכר אותם עם תארה דליקה ברשותו. ולכן תקנו שאין הלוקח זוכה בהם, אלא במשיכה. דעת ריש לקיש, שמשיכה קונה מן התורה, והוא דורש זאת מהפסוק, או קנו מיד עמיתך. משמע דבר הנקנה מיד ליד, והיינו במשיכה. להלכה פסקו רוב הראשונים, הרמב״ם והריף, רבינו תם בתוספות והראש, כדעת רבי יוחנן, שמתקנת חכמים, אין נקנה חפץ עד שימשוך. אם כן, שנו בני הישיבה, כמה ימשוך את הספינה ותהיה קנויה ללוקח שלא יוכל שוב המוכר לחזור בו? רב אמר כיוון שמשך כלשהו אפילו רק טפח או חצי טפח, קנה אותה. ושמואל אמר לא קנה עד שימשוך את כולה, כלומר, עד שבא סוף הספינה למקום שעמד שם ראש הספינה מתחילה, שנמצא שנעקרה כל הספינה ממקומה. וכותב הרשב"ם שיש לומר שאף רב אינו סובר כן אלא לגבי ספינה, שכיוון שיש מים תחתיה, נחשבת משיכה בכלשהו, מה שאין כן במושך על גבי הקרקע, גם רב מודה שצריך למשוך את כולה. אילו הראש אומר שיש מפרשים שנחלקו רב ושמואל בכל מטלטלין, ונקטו ספינה כדי להשמיענו, שאף ספינה שקשה וטורח למושכה, בכל זאת סובר שמואל שצריך שימשוך את כולה. דעת הראש עצמו הפוכה, שרק בספינה ובעלי חיים די במשיכה כלשהי על מנת למושכן, שהרי הספינה שטה על ידי המים, וכן הבעלי חיים הולכים מעצמם, ולכן סובר שמואל שצריך למושכה ממקומם לגמרי. מה שאין כן בשאר מטלטלין שלכולי אל מדי בטלטול כלשהו. סוברת עכשיו הגמרא לתלות את מחלוקתם במחלוקת תנאים. לימה כתנאי שמא נאמר שמחלוקת רב ושמואל נחלקו בתנאים. שנינו בברייתא בביאור המשנה במסכת קידושין בדף כ"ה עמוד ב', בהמה גסה נקנית במסירה ובהמה דקה במשיכה. מבארת הברייתא את דרכי הקניינים הללו, כיצד בהמה גסה נקנית במסירה. מבארת הברייתא החזה בתלפה, ברגלה, בשערה, כגון שיער שבראש הסוס, בעוקף שעליה, עקר למושב האדם שעל הבהמה, בשליף שעליה, במסוי הקשור על גבה, בפרומביה שבפיה, ברסן שבפיה, בזוג שבצברה, בפעמון שבצברה, כגון שאחז באחד מכל אלה, במצוות המוכר שאמר לו לחזק וקני, כנאה. ובאופן שעשו את הקניין בפני המוכר, אז לא צריך לומר לו, לך חזק וקני. בטעם החילוק שבהמה גסה נקנית במסירה ודקה במשיכה, מבאר הרשב"ם, שהסברה היא, כיוון שדרכה של הגסה בכך ושל הדקה בכך. רש"י במסכת קידושין כותב שמשיכה אינה קונה בבהמה גסה, משום שאין דרכה בכך להוליכה לפניו. בסוגיה שלנו מובאים שלושת הקניינים הנוהגים במטלטלין, שהם משיכה, מסירה והגבהה. ועל אף ששנינו מסכת קידושין במשנה בדף חבב עמוד א' שמטלטלין אינן נקנין אלא במשיכה, מבארים הראשונים שוודאי יהיו הדין שנקנים במסירה והגבהה, כלומר יש דברים שנקנים דווקא במשיכה ויש שדווקא במסירה, אבל על כל פנים כולם נקנים בהגבהה, ולא נקט התן המשיכה אלא להוציא למעט כסף ושטר וחזקה שאינם קונים אלא בקרקע. טעם הדבר שנקט התן המשיכה דווקא, משום שקניין משיכה נלמד לדעת ריש לקיש מן הפסוק, וממנו התרבו גם מסירה והגבהה, והרי הם כתולדות שלו. וגם לרבי יוחנן, עיקר התקנה הייתה לקנות במשיכה, ואגב כך תקנו גם הגבהה ומסירה. מבררת עכשיו הגמרא, כיצד בהמה דקה נקנית במשיכה? אומרת הברייתא, כגון קורא לה והיא באה, קורא הקונה לבהמה לבוא אליו, והיא הולכת מחמת כן, או שהקישה, עיקה אותה במקל ורצתה לפניו, רצה הבהמה לפניו. כיוון שעקרה יד ורגל, כנאה, אף שלא נעקרה לגמרי ממקומה, שהרי היד והרגל האחרות נשארו במקומן. רב אחי ואמרי לה, רב אחה אומר, ישנם האומרים כן בשם רבי יחה, אין הלוקח קונה את הבהמה עד שתהלך מלוא קומתה, עד שתעקור הבהמה את שתי רגליה ושתי ידיה. אילו תוספות, בדיבור המתחיל, אף על גב, הבינו מתחילה שמלוא קומתה, היינו שיגיע סופה למקום שעמד בראשה מתחילה, היינו יותר משתעקור את שתי ידיה ושני רגליה. כן, מסיימת הגמרא ושואלת, לימה רב דאמר כתנא קמא, לכאורה דעת רב בספינה כדעת תנא קמא בבהמה שלדעת שניהם די במשיכה כלשהי, ושמואל דאמר כרבי יחא, דעת שמואל בספינה שצריך למשוך את כולה כדעת רב אחא, שצריך למשוך את הבהמה מלוא קומתה. דוחה הגמרא ומבארת שיש לחלק בין ספינה לבהמה. אמר לך רב, רב יוכל לתרץ ולומר לך, אנא דאמרי אפילו לרבי יחא. אפשר להעמיד את דבריי גם כדעת רבי יחא שאמר שהמשיכה בבהמה צריכה להיות מלוא קומתה, כי יש לומר, עד כאן לא כאמר זאת רבי יחא אלא בבעלי חיים. דאף על גב דאקרא בהמה יד ורגל עדיין בדוח תקיימה, גוף הבהמה עדיין עומד במקומו ונשען על היד ורגל האחרות שלא עקרתן, ולכך אין זה נחשב משיכה כלל עד שתעקור שתי ידיה ושתי רגליה. אבל ספינה, כיוון דנדה בפורטה נדה לקולה, מה שאין כן בספינה שמכיוון שמשכה מעט, הרי נמצא שכל הספינה נמשכה ממקומה ושום חלק מן הספינה לא נשאר על מקומו הראשון. ולכן ייתכן שבזה גם רבי אחא מודה שדי במשיכה כלשהי. ושמואל אמר, שמואל יוכל לתרץ ולומר, אנא דאמרי אפילו כתנא קמא. אפשר להעמיד את דבריי גם כדעת הנקמה הסובר שדי בעקירת יד ורגל, כי יש לומר דעת כאן לא כאמרת הנקמה, אלא בבעלי חיים. דכיוון דמעקרא יד ורגל אידך למעקר קיימה. כיוון שעוקר הבעל חיים יד ורגל, הרי ידו ורגלו האחירות אף אין עומדות לעקר בבירור, ולכן נחשב כאילו כבר עקרן ונמשך לגמרי ממקומו. אבל ספינה, אם משיך לקולה אין, היא לא, לא, מה שאין כן ספינה שאם משכה כלשהו, אין היא עומדת להימשך עוד. ולכן רק אם משך את כולה שנעקרה ממקומה לגמרי כנאה, מה שאין כן כל זמן שלא עשה זאת, שחלקה עדיין עומד במקום שעמדה מתחילה, לא כנאה לפין שאין זה נחשב למשיכה. עכשיו סוברת הגמרא לתלות את מחלוקתם של רב ושמואל במחלוקת תנאים אחרת. לימה כהני תנאי, שמה נאמר שרב ושמואל נחלקו במחלוקת התנאים הבאים. דתניה, שנינו בברייתא, שמופיעה במסכת קידושין דף חב ב' עמוד ב', ספינה נקנית במשיכה. רבי נתן אומר, ספינה וכן המוכר או הנותן במתנה לחברו אותיות, דהיינו שטר חוב שיזכה בשטר ובחוב הכתוב בו, נקנות במשיכה ובשטר. הרי הם נקנים ללוקח בקניין משיכה ושטר שכותב לו המוכר שטר מחירה או מתנה על הספינה, וכן על השטר חוב שנותן לו. שאם לא כתב לו שטר אלא יקנה לו השטר חוב במשיכה בלבד, אין זוכה הלוקח אלא בנייר להשתמש בו לצור על פי צלוחיתו, ואינו זוכה בגוף החוב. ולכמן בדף עין וו עמוד ב' מבואר, שכשכותבים שטר על מחירת שטר חוב, צריך לכתוב בו, כאן הילך הוא וכל שיעבודי, כלומר תקנה את השטר ואת החוב שכתוב בו. עכשיו הגמרא מקדימה ומבררת את פשט דברי הברייתא. מקשה הגמרא, אותיות מן דחר שמיו, מי הזכיר בדבריו את אופן קניית השטר חוב שבא רבי נתן לחלוק עליו בזה? כלומר, הרי מתוך דברי רבי נתן שבא לחלוק על דעת הנקמה באופן מעשה הקניין הנצרך לקניין שטרות, משמע, שאף בדברי תנקמה נתבהר אופן קניית השטר, והרי לא מצינו זאת בדבריו של תנקמה. מתרצת הגמרא חסור ומחסרה ואחי קטני. דברי הברייתא הללו חסירים וכך יש לשנות בה. ספינה נקנית במשיכה ולא במסירה, ואותיות במסירה דווקא, כי שטר אינו נקנה במשיכה אלא במסירתו ללוקח על ידי המוכר. והיינו על מנת לזכות בחוב הכתוב בו, שאילו לגבי קניין הנייר עצמו, כן די במשיכה. רבי נתן אומר, ספינה ואותיות נקנות במשיכה ובשטר, שצריך את שני הקניינים על מנת לקנותם. עכשיו ממשיכה הגמרא ומבררת את דברי הברייתא. שואלת הגמרא, מפני מה סובר רבי נתן שצריך משיכה ושטר לקניין הספינה? וכי שטר לספינה למה לי? הלא, מטלטלי היא. ובמה היא שונה משאר המטלטלין שנקנים במשיכה בלבד? ומסביר הרשב"א שבקושיית הגמרא הזו כלולות שתי קושיות. א', מפני מה צריך שטר, הרי כל המטלטלי נקנים במשיכה בלבד, ואף לראיה אינו צריך, שהרי עצם תפיסתו בחפץ היא ראיה ששלו הוא. ב', מה מועיל השטר? הרי אין שטר מועיל, אלא לקנות עבדים וקרקעות, כמבואר במשנה במסכת קידושין דף חבב עמוד א'. נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות, נקנים בכסף בשטר ובחזקה, ושאין להם אחריות, אינם נקנים אלא במשיכה. וטעם הדבר, משום שקרקעות ועבדים ניתן לסיים ולהגדיר אותם בשטר במיצריהם ובשמותם. מה שאין כן שער מטלטלין שהרבה מהם דומים, ואין במה לסיים אותם בשטר. מכוח הקושיות הללו, שווה הגמרא ומתקנת את דברי רבי נתן שבברייתא באופן אחר. אלא לה ואחי קטני, כך יש לשנות בברייתא. ספינה נקנית במשיכה ואותיות במסירה. אלו הם דברי תנא קמא. רבי נתן אומר, ספינה נקנית במשיכה בלבד כדין שער מטלטלים. ואותיות נקנות בשטר עם המסירה ואין די לקנותם במסירה בלבד. וזה כמו דעת חכמים שבברייתא לקמן. מסיימת הגמרא לבאר את מחלוקת רבי נתן ורבנן, וסבורה הגמרא לומר שמחלוקתם היא כמחלוקת רב ושמואל. מאחר שנתבאר בדעת רבי נתן שספינה נקנית במשיכה, אם כן היינו תנא קמא. הרי אף דעת תנא קמא ככי שספינה נקנית במשיכה, אם כן במה חולק רבי נתן לתנא קמא לגבי ספינה? אלא דרב ושמואל היא כבעיניו. אלא ודאי יש לומר שנחלקו בנידון של רב ושמואל. לדעת הנקמה צריך שימשוך את הספינה מלא קומתה, וכדעת שמואל, ולדעת רבי נתן די במשיכה כלשהי, וכדעת רב. זהו הסברו של הרשב"ם. אבל הריטב"א כותב להפך, שרבי נתן בא להוסיף, והיינו, שדעתו כשמואל שצריך משיכה יותר חזקה. ותוספות בדיבור המתחיל אלא, מבארים זאת מטעם אחר, שמסתבר לומר שרבי נתן המחמיר בקניית השטר שצריך מסירה ושטר, מחמיר גם בקניין משיכה שצריך למשוך את כולה. מה שאין כן לדעת הנקמה די בכל שהוא כשם שמקל לגבי קניין השטר שדי במסירה. אבל דוחה זאת הגמרא ואומרת שאין הכרח מדברי הברייתא לומר שנחלקו רבי נתן ורבנן גם בספינה. אומרת הגמרא לא. אין הכרח לומר כן, אלא יש לומר דקולי אלמה בין רבי נתן ובין רבנן סוברים בשיעור המשיכה הנצרכת לקניין, אי כרב אי כשמואל, או כדעת רב או כדעת שמואל. ובספינה כולי אלמה לא פליגי, ואכן לא נחלקו כלל רבי נתן ורבנן באופן קניין הספינה. וכי פליגי באותיות. ולא נחלקו רבי נתן ורבנן אלא באופן קניית שטר חוב, האם די לקנותו במסירה או שצריך גם שטר. ואחי כאמר לי רבי נתן לתנקמה, וכך הוא ביור דברי רבי נתן שמיישיב לתנקמה. בספינה, בקניית ספינה, ודאי מודין עלך. גם דעתי כדעתך שדאי במשיכה. אבל באותיות, בקניית שטר חוב, אי כשטר אין. אי לא, לא. אין די לקנותו במסירה בלבד, אלא רק בצירוף שכותב לו שטר עליו. הגמרא מביאה שגם רבי וחכמים נחלקו באופן קניית השטר. ובפלוק תדעני תנאי, ובמחלוקתם של תנאים אלו המובעים בברייתא להלן, נחלקו רבי נתן ורבנן. כלומר, לא נחלקו בדבר אלא רבי ורבי נתן, אלא שבברייתא אחת נקטו את רבי נתן בשמו, וסתמו כדעת רבי, כדי לומר שהלכה כמותו, ובברייתא השנייה נקטו את רבי בשמו, וסתמו כדעת רבי נתן לומר שהלכה כמותו, ונמצא שיש מחלוקת בדבר כמו מי ההלכה. מוסיף הרשב"ם שרבי ורבי נתן חברים היו והיו סוף תקופת המשנה. דהיינו שהיו סוף התנאים, שעד ימיהם היו אומרים כל אחד את דבריו בבית המדרש, והיו התלמידים גורסים כל שמועה ושמועה לבדה שלא היו מסכתות סדורות. והם, רבי ורבי נתן, סידרו את השמועות כל עניין ועניין לעצמו, וכללו גם את האמור בדורות שלפניהם וסידרו את הכל במסכתות. ואחריהם לא הוסיפו אלא מעט, כמו שמבואר במסכת בבא מציעא דף פ"ו, עמוד א' וברש"י שם. אם כן, מביאה הגמרא שגם רבי וחכמים נחלקו באופן קניית השטר, ובמחלוקתם של תנאים אלו המובאים בברייתא להלן נחלקו רבי נתן ורבנן. דתניא, שנינו בברייתא מופיע במסכת קידושין דף מ"ז עמוד ב', וכן במסכת סנהדרין דף ל"א עמוד א', אותיות נקנות במסירה על ידי מסירת המוכר ללוקח, דברי רבי. וחכמים אומרים, בין כתב שטר מכירה על השטר חוב ונתן לו את שטר המכירה, ולא מסר המוכר ללוקח בידו את שטר החוב, בין מסר ולא כתב, לא קנה לוקח את השטר חוב עד שיכתוב לו המוכר שטר מכירה וימסרהו לו, וימסור לו גם את השטר חוב. ואומר התוספות בדיבור המתחיל, בין שכתב ולא מסר, שלא נקט התנא בקיצור לא קנה עד שיכתוב וימסור, כי היה מקום לומר שבא להוציא מדעת רבי שמסירה לבד מועילה, ולומר שצריך גם כתיבה עמה. אבל בכתיבה לבד די, לכן העריך שלא מועיל גם כתיבה לבד. הרי שדעת חכמים דרבי, כדעת רבי נתן הסובר שצריך מסירה וכתיבה. ותנא קמא דרבי נתן, דעתו כדעת רבי הסובר שדי במסירה. שואלת הגמרא, במה יוקימת כרבי? הרי העמדת את תנא קמא דרבי נתן הסובר שאותיות נקנות במסירה בלבד, כשיטת רבי. אם כך קשה שספינה נמי תיקנה במסירה, שאף את הספינה יוכל הקונה לקנות על ידי מסירה, ומפני מה אמר תנא קמא ספינה במשיכה דווקא? דתניא, שהרי שנינו בברייתא, ספינה נקנית במסירה על ידי שהחזה לוקח בחבל שהספינה קשורה בו במצוות המוכר בלא להזיזה, אלוהים דברי רבי. והחכמים אומרים לו כנעה עד שימשכנה, עד שימשוך את הספינה לרשותו, או עד שיזכור את מקומה ואז הוא קונה אותה בקניין חצר. אם כן, שדעת רבי, שאף במסירה בלבד קנה את הספינה, מפני מה אומר תנא קמא דרבי נתן שצריך למשוך את הספינה. ותרצת הגמרא, לא קשיא. אין סתירה בין הדברים, והגמרא מחלקת שגם לדעת רבי אין מסירה מועילה בכל מקום. כאן ברשות הרבים, כאן בסמטה. דברי רבי אינם אמורים אלא בספינה עומדת בשלולית מים שברשות הרבים. כך אומר הרשב"ם, ומדברי הרשב"ם אומר הנימוקי יוסף משמע, שדווקא בעומדת במים שייך לקנותה במשיכה, ומשום שבאופן זה הרגילות למושכה. מה שאין כן בעומדת בקרקע צריך שיגביינה דווקא. שכיוון שאין שייך לקנות שם במשיכה, שאין משיכה קונה אלא אם מושך לרשות המיוחדת לו, משום כך קונה שם במסירה בלבד. ומה שמסירה מועילה גם ברשות הרבים, מסביר רבינו גרשום, משום דאוציא מחזקתו וכוחו. מה שאין כן בברייתא להיל, בדף ע"ו עמוד א' שנחלק בה על רבי נתן, שם מדובר בספינה עומדת בסמטה, דהיינו מבוא קטן הפתוח לרשות הרבים, שבו מועילה משיכה, כיוון שהמקום מיועד לכל אדם לשבת בו. ומאידך גיסא, אין הרבים מצויים שם אלא בשעה שיש דוחק ברשות הרבים, שאז הם נכנסים לשם. לכך נחשב המקום הזה כרשותו של העומד שם, שהוא יכול לקנות במשיכה לאותו מקום. ומאחר ויכולים לקנות שם במשיכה, אין דרך בני אדם להקנות שם במסירה בלבד. לכן אינו קונה שם, אלא אם כן משך. שואלת הגמרא, במה הוא הוקים תלאה בתרייטה ברשות הרבים? במה העמדת את הברייטה השנייה? בשעומדת הספינה ברשות הרבים, ומשום כן מסירה קונה לדעת רבי. אם כן, האם הסיפה, בואו ראה את ששנינו בסיפה של אותה ברייטה. שנינו בה, וחכמים אומרים לא קנה עד שימשכן או עד שיזכור את מקומה. היא ברשות הרבים, ממן אוגיר. ואם אכן עומדת הספינה ברשות הרבים, וכי ישנם בעלים לרשות הרבים שיוכל לזכור את מקום עמידת הספינה מהם? ותו ממשיכה הגמרא ומקשה ועוד, משיכה ברשות הרבים היא קניה? כיצד אמרו חכמים שאינו קונה עד שימשוך וכי ניתן לקנות בקניין משיכה ברשות הרבים? והאביי ורבה דאמרי תרוויו, הרי אביי ורבה לקמן בדף פי דלת עמוד ב' אמרו שניהם, מסירה קונה רק ברשות הרבים ובחצר שינה של שניהם, כיוון ששם אינו יכול לקנות במשיכה, שכל מהות הקניין היא בכך שמושך לרשותו. ולכן הדרך לקנות שם במסירה, משיכה קונה רק בסמטה ובחצר שיש של שניהם, שכיוון שהסמטה מיועדת לעומדים בה, אם כן באותו זמן שעומדים שם המוכר והלוקח, הרי נחשבת כחצר של שניהם ומועילה המשיכה, שנחשב כמושך לרשותו, וממילא אינו קונה שם במסירה, כמו שנתבאר לאל שכיוון שניתן לקנות שם במשיכה, אינו קונה במסירה, והגבעה קונה בכל מקום, אפילו ברשות המוכר. על כל פנים נתבאר שאין משיכה מועילה ברשות הרבים, ואם כן כיצד אמרו חכמים עד שימשכנה, אם אכן עומדת הספינה ברשות הרבים, אילו היינו מעמידים את הברייתא בסמטה, לא היה ניתן להקשות על דברי רבי שקונה במסירה, מדברי אביי ורבא שאין מסירה קונה אלא ברשות הרבים, כי היה מקום לומר שאכן החלקו בדבר רבנן ורבי, ופסקו אביי ורבא כרבנן, אבל היות והעמדת את הברייתא ברשות הרבים, קשה, מבארת הגמרא ומתרצת שאכן ניתן להעמיד את הברייתא ברשות הרבים. ומיישבת הגמרא את דברי חכמים ואומרת, מהי עד שימשכנה נמי דקאמר? מה כוונת הברייתא באומרה עד שימשכנה? ומהי עד שיזכור את מקומה דקאמר? וכן מה כוונת הברייתא באומרה עד שיזכור את מקומה? אחי כאמר. כך היא כוונת הברייתא. עד שימשכנה מרשות הרבים לסמטה שבה מועילה המשיכה. ואם רשות בעלים היא, ואם עומדת הבהמה ברשות המוכר לא קנה, עד שיזכור את מקומה, אינו יכול לקנות שם לא במסירה ולא במשיכה, אלא על ידי שיזכור את מקום הספינה מן המוכר ויקנה בקניין חצר. מבררת עכשיו הגמרא אם אכן נקטו אביי ורבא כשיטת רבי להלכה שמסירה קונה. מקשה הגמרא, למה אביי ורבא דאמרי כרבי? לכאורה, אביי ורבא שאמרו שמסירה קונה ברשות הרבים נקטו להלכה כדברי רבי בברייתא, שהרי לדברי חכמים אינו קונה עד שימשוך לסמטה או שיזכור את מקום הספינה, וקשה. שהרי כלל הוא שבכל מקום הלכה כחכמים, אז איך פסקו שלא כמותם? תרצת הגמרא אמר רב אשי, אי דאמר, אם אכן היה מדובר לחזק וקני, שאמר המוכר ללוקח, לך אחוז בספינה וקנה אותה, והלך הלוקח ואחז בה כציוויו של המוכר, אחי נמי. ודאי שהוא קנה במסירה גם לדברי חכמים. אך במה יסקינן, אולם כאן במחלוקתם של רבי וחכמים, מדובר באופן, דאמר לי המוכר ללוקח, לך משוך את הספינה וקני. מר סבר, קפידה, לדעת חכמים הקפיד המוכר שיקנה לוקח דווקא במשיכה כדי שכל זמן שלא ימשכן על הרשותו יוכל המוכר לחזור בו, ומר סבר מראה מקום הוא לא. ולדעת רבי אין מקפיד המוכר שלא יקנה במסירה ולא נתכוון באמירתו באומרו הולך משוך וקני, אלא לומר ללוקח שאם חפץ הוא, הרי הוא יכול למשוך כבר את הספינה לרשותו כיוון שכבר קנה אותה במסירה. לכאורה יש להקשות, אם כן מפני מה יכול הלוקח לקנות על ידי שיזכור את מקומה, הרי מקפיד המוכר שיקנה דווקא במשיכה. ואכן לדעת רשי ורי לאיל, בדף ע"ו עמוד א' בדיבור המתחיל, ספינה שקניין מסירה גרוע מקניין משיכה, יש לומר שאין המוכר מקפיד אלא שלא יקנה במסירה גרועה יותר ממשיכה. אבל לדעת רבינותם שמסירה עדיפה ממשיכה ומכל מקום מקפיד המוכר שיקנה הלוקח במשיכה גרועה, אם כן משום מה יכול לקנות אף בקניין חצר. והרי התוספות שסחירות החצר הרי זה כאין משיכה, שהרי בכך שסוחר את מקומו, הרי הוא כמושך החפץ לרשותו. בברייתות לאיל, ובא מחלוקת רבי ורבי נתן, האם המקנה שטר חוב לחברו צריך לכתוב לו שטר מחירה בנוסף על הקניין מסירה. מביאה עכשיו הגמרא את דעות האמוראים כמו מההלכה, ולדעת הסובר שכן צריך שטר, מהו נוסח השטר? אמר אף פאפה אימן דמזבין להשטרה לחברי המוכר שטר חוב שיש לו על פלוני לחברו, צריך למכתב לי צריך לכתוב לו בשטר אחר, קני הוא וכל שיעבודי דווי. קנה את השטר עצמו וכן את החוב הכתוב בו, משום שהלכה כרבי נתן שאינו קונה במסירה בלבד וצריך לכתוב בנוסח זה דווקא, שאם לא יכתוב כך בפירוש, יזכה לוקח בנייר השטר בלבד ולא בגוף החוב. מבואר בסוגייתנו שיכול אדם למכור לחברו חוב שיש לו על פלוני, ונחלקו הראשונים האם המחירה הזו חלה מדאורייתא ומדרבנן בלבד. דעת התוסות בדיבור מתחיל קני שאין תוקף למכירת חוב אלא מדי רבנן. והם מביאים התוסות לדעת רבנותם שחלה המכירה מדאורייתא. אומרת הגמרא מרבה שהיא אמרית לשמועת הקמי דרב כהנא, אמרתי שמועה זו בפני רב כהנא ונתווכחתי עמו, האם אכן ככה הלכה ולא כדעת רבי הסובר שדי במסירת השטר עצמו. ואמרית לי וכך טענתי לפניו. תעמה דכתב לאחי, לא כתב לאחי, לא קני, דווקא משום שכתב לו שטר אחר הרי הוא קונה את גוף החוב. מה שאין כן בלא כתיבת השטר לא היה זוכה בגוף החוב אלא בנייר בלבד. ותמוע הדבר, וכי לצור על פלי צלוחיתו הוא צריך. האם הוא צריך את הנייר כדי שישמש לו כפקק על גבי הצלוחית שלו? הרי ברור שכוונתו הייתה לזכות בגוף החוב. ואם כן, מפני מה לא יזכה בו במסירה בלבד או כדעת רבי? ואמר לי, אין, לצור ולצור. השיב לי רב כהנא, אכן אילו לא יכתוב לו המוכר שטר אחר, משמעות הדבר היא שהוא מקנה לו את הנייר בלבד לצור בו על פי צלוחיתו ולא יזכה לוקח בחוב עצמו, שההלכה כרבי נתן. ובביור כפל הלשון לצור ולצור כותב הריטב"א שבא לחזק דבריו ולהוציא מליבו של רב אשי, שאכן לכך דעתו. ועוד הוא מבאר בשם הרשב"א שכיוון שטענת רב אשי הייתה שמסתבר שלכך נתכוון הלוקח, וכן שאף כך משמע לשונו שחפץ בשטר, היינו בחוב עצמו, לכן כפל רב כהנא בתשובתו שאין כוונתו ואין לשונו מוכיחים כן, שעד הרבה, מדילו פירש שרוצה לקנות החוב עצמו, משמע שרוצה את הנייר לבד. מוסיף הרשב"ם, שמכל מקום מצד דיני הונאה, כיוון ששילם הלוקח דמים מרובים הרבה יותר משווי הנייר, הדין הוא ככל הונאה יותר משטות שבטל המקח ומחזיר לו המוכר את הדמים, ויחזיר הלוקח את השטר. מביאה הגמרא את דעת המימר להלכה. והוא חולק על רב פאפה, אמר המימר הלכת האותיות נקנות במסירה בלבד בלא שטר מחירה כדעת רבי. אילו התוסות בדיבור המתחיל אמר המימר, חולקים על הרשב"ם ומביאים שגרסת רבינותם ורי להפך, אמר המימר הלכתה אין אותיות נקנות במסירה, כרבנן. בררת הגמרא אם כך קיבל מרבותיו או שאף סברה יש בדבר. אמר לרב אשי להמימר גמרא או סברה, הדבר זה מקובל בידיך מרבותיך או שאף מסברה דעתך כך? אמר לגמרא, כך קיבלתי מרבותיי. דהיינו שמסברה אין דעתו נוטה כרבי. אמר רב אשי, סברה נמי הוא, גם מסברה יש לומר שדי במסירה בלבד. מדוע? דעותיות מילה נינו. ומילה במילה לא מקנין. המוכר, שטר חוב, דברים בלבד הוא מוכר. שהרי אינו מוכר חפץ בעין, אלא את החוב עצמו. וסברה הוא שלא יהיו הדברים נקנים על ידי דברים, דהיינו שטר לא יקנה על ידי שטר. אלא על ידי מעשה בידיים כמו מסירה. מונה הגמרא כמה דינים שנשנו יחדיו בבית המדרש בענייני שטרות ומקשה שמתוך אחד מן הדינים מוכח ששטר נקנה בדברים בלבד. שואלת הגמרא ולא וכי לא מצינו דברים הנקנים בדברים בלבד? ואמר רבא בר יצחק אמר רבא בר יצחק בשמו של רב במסכת קידושין דף זך עמוד א', שני שטרות הם, שני דינים שונים יש בכתיבת שטר על קניית שדה. הדין הראשון אדם שאמר לשניים, זכו בשדה לפלוני וכתבו לו את השטר, הרי אני מקנה לכם שדה זו בקניין סודר שתזכו בעבור פלוני, וכן אני ממנה אתכם לכתוב ולתת לו שטר מתנה על השדה. הדין הוא שחוזר בשטר ואינו חוזר בשדה. יכול הנותן לחזור בו ולצוות להם שלא יכתבו לו את השטר, אבל אינו יכול לחזור בו מנתינת השדה, כי מיד שעשו קניין עבורו, זכה המקבל בשדה. ולמרות שמינה אותם שליחים לכתוב ולמסור לו שטר, מכל מקום כל זמן שלא קיימו את שליחותם ומסרו לו את השטר, יכול הוא לעקור ולבטל את שליחותו. ולמרות שמבואר לעיל בדף מ' עמוד א', האומר לשניים לזכות בשדה הוא עבור פלוני, אינו צריך לצוות להם בפירוש לכתוב שטר כי מן הסתם לכך נתכוון. הייני משום שאכן בדרך כלל דעת הנותן שדה לחברו שאף יכתבו לו שטר על כך שיהיה בידו לראיה. אבל מכל מקום אם מוכהו שאין רצונו בכך, אין כותבים בעל כורחו. ולמרות שמבואר במסכת קידושין דף רבב עמוד א' שבמקום שהמנהג לכתוב שטר ללוקח לא זכה הלוקח בשדה עד שיכתוב לו המוכר שטר, יש מתרצים שכאן מדובר במתנה ואין שייך הכלל הזה אלא במחירה שאין הלוקח סומך דעתו על המחיר. ועוד יש לומר שמדובר במקום שאין כותבים את השטר. ועוד יש מחלקים שרק בקניין כסף נאמר הכלל הזה. אבל אם עשה הלוקח קניין חזקה, סומך דעתו על השדה וזוכה במיד. הדין השני, אדם שאמר לשניים שחו בשדה זו לפלוני על מנת שתכתבו לו את השטר, כלומר שלא יזכה בשדה עד שיגיע השטר מתנה לידו, באופן זה חוזר הנותן אם ירצה בין בשטר בין בשדה. אף מנתינת השדה ולא רק מכתיבת השטר, כיוון שעדיין לא זכה המקבל בשדה. מביאה הגמרא שרבונה הוסיף אופן נוסף, ורבחיה ברבין אמר רבונה, רבחיה ברבין אמר בשמו של רבונה, שלושה שטרות הן, שלושה חילוקי דינים מצינו בשטרות. זאת אומרת שרבונה לא בא לחלוק אלא להוסיף אופן נוסף. תרי הדה אמרן, שניים אילו האמורים לאיל שפעמים שחוזר בשטר ופעמים שחוזר גם בשדה, ואידך, האופן השלישי הוא, אם קדם מוכר וכתב את השטר, אם המוכר הקדים והכין שטר מחירה, קודם מחירת השדה שיהיה מזומן בידו לתת ללוקח כשטר ראייה. למרות שבדרך כלל הסדר הוא שלאחר שעשה הלוקח קניין בשדה, משלם הלוקח לסופר עבור כתיבת השטר שיהיה לו לראייה על קניית השדה, מכל מקום פעמים שבעל השדה מחזר למכור שדה הוא כיוון שזקוק הוא למעות, ולכן כשמוצא את הסופר הרי הוא מקדים וכותב שטר מחירה, כדי שמיד כשימצא האדם החפץ לקנות, יהיה בידו שטר מזומן לתת לו ומותר לעשות כן. כמו שתבאר הגמרא לקמן בדף עין זין עמוד ב'. המשיכה הגמרא ואומרת, כאותה ששנינו כמבואר במשנה לקמן בדף קופסא מח זין עמוד ב', כותבין מותר לכתוב שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו, כיוון שאין מי שעשוי להיפסד מכך אלא מוכר עצמו, כי אם הוא יאבד את השטר, יוכל מי שימצא את זה לטעון שקנה את השדה. ומכיוון שחפץ המוכר בכתיבת השטר ואינו חושש, מותר לכתוב לו. והחידוש הוא, שעל אף שנראה הדבר כאילו כותבים שקר, שהרי אין הלוקח עומד שם ואינו עומד למכור לו השדה כעת, ובשטר כותבים שראו איך שמחר ראובן את השדה לשימון, מכל מקום, אין חוששים לכך. אם עשה כך, שכתב את השטר קודם המחירה, הדין בזה הוא, כיוון שהחזיק זה הלוקח בקרקע, דהיינו בקניין חזקה, שזה אחד משלושת הקניינים המועילים בקרקעות, כמבואר במשנה המובאת לקמן, בגמרא, דהיינו שיעדור הקונה את השדה מעט, או שילך סביבות גבולותיה, וכן אם נעל את השער או פרץ בפתח חדש, ברגע שהוא החזיק בה, בקרקע, נקנה לו השטר, בכל מקום שהוא בלא מעשה קניין נוסף, מאחר שנתרצה המוכר לתת לו את השטר, יחד עם השדה. וזוהי ששנינו, במשנה במסכת קידושין, דף חבב עמוד א', נכסים שאין להם אחריות, דהיינו, מטלטלין, הם נקראים נכסים שאין להם אחריות, וקרקעות נקראים נכסים שיש להם אחריות על שם שעליהם, אדם סומך ומלווה לחברו, שהרי הם קיימים ועומדים, מה שאין כאן על המטלטלין, אין סומכים, כי הרי יכול להטמינם או לחלותם. אם כן נאמר במשנה במסכת קידושין, נכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין ובכללם שטר, נקנין עם נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות, על ידי שעשה קניין בקרקע בלבד, באחד מהקניינים המועילים בקרקעות, דהיינו, בכסף ושטר וחזקה. ומעטה קשה, שכשם ששנינו שאם נתרצה המוכר לתת ללוקח את השטר עם השדה, זכה הלוקח בו בלא מעשה קניין, כל שכן שניתן למכור שטר הלוואה על ידי שטר מחירה, אז מפני מה אמר רבשי להיל, בדף עין זין עמוד א', שמילי במילי לא מקנין, שמילים במילים לא נקנים, אי אפשר לקנות שטר על ידי שטר, תרץ את הגמרא, אגב, שייני, אין דומה קניין אגב למילי, כלומר, אין הלוקח זוכה בשטר בדברים בלבד, שנתרצה המוכר לתתו לו, אלא הוא קונה זאת בקניין אגב, שכך הוא הדין שאדם החפץ לקנות מחברו קרקעות ומטלטלין, כיוון שעשה קניין בקרקעות, הרי זה מעשה גדול ונחשב כאילו עשה משיכה במטלטלין עצמם. וזהו הביור במשנה המובאת לעיל, נכסים שאין להם אחריות נקנים לנכסים שיש להם אחריות, ולמדו זאת במסכת קידושין מן הכתוב בספר דברי הימים בעניין המתנות שנתן המלך יהושפט לבניו לפני מותו. נאמר שם בספר דברי הימים ב' פרק כ"א פסוק ג', ויתן להם אביה מתנות רבות לכסף ולזהב ומגדנות, עם ערי מצורות ביהודה. משמע שיקנה להם את הכסף והזהב והמגדנות, אגב הערים, אגב הקרקעות. ומביאה הגמרא ראיה לדבריה שקניין אגב קניין חשוב הוא. דה מטבע דלא נקנה בחליפין, ואגב קרקע נקנה. מטבע אינו נקנה בקניין סודר, ומכל מקום אגב קרקע הרי הוא נקנה. ומביאה הגמרא מקור לכך שמטבע נקנה בקניין אגב. כי עד הרב פאפה אבו לתרי שר אלפי זוז לבי חוזאי. מצינו שהיו לרב פאפה 12,000 זוז בפיקדון אצל אנשי העיר חוזאי. ורצה לשלוח את רב שמואל ברכה לטבוע את המעות עבורו, אבל חשש שהם לא יסכימו ויתרצו למוסרן לידיו של השליח, מחשש שיתחייבו באונסי הדרך, כלומר, אם יאנסו המעות אצל השליח, ישדדו את זה ממנו, יתחייבו בי חוזאי להחזיר מעות אחרות לרב פאפה, כיוון שעדיין לא קיבל לידיו את המעות, כמבואר במסכת בבא קמא דף קוף דלת עמוד ב', וזוהי ההרשאה המבוארת במסכת בבא קמא דף עין עמוד א'. ולכן, מה עשה רב פאפה? הקנינו, הקנה את המעות ניאלי לפני השליח לרב שמואל ברכה, אגב, הסייפה דוויתה, אגב, שהקנה לו את מפתן הבית שלו. מפתן הבית זה קרקע, והוא הקנה לו בקניין סודר את הקרקע או בחזקה, ואגב זה הקנה לו את המעות, כי את הנפיק לאפי יד טווח. כשהגיע רב שמואל ברכה עם הכסף בידיו, יצא רב פאפה לקראתו עד המקום ששמו טווח, מרוב שמחתו על המעות שהביא עמו. הרי לנו שהועילה הקנאת המעות אגב הקרקע, שאילולי כן לא היו אנשי חוזיים מוסרים את המעות לידי השליח. כוונת הגמרא בכך שמספרת שיצא רב פאפה לקראתו, שמתוך כך מתברר לנו שאכן הביא עמו את המעות. הרשב"ם לקמן בדף קופנון עמוד ב' מביא שיש מפרשים שטווח הכוונה אמצע הדרך, דהיינו שיצא לקראתו עד אמצע הדרך, וכן מפרשים שיצא לקראתו כדי שלא יחזיק במעות עבור עצמו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה אבל לא מחר יחד עם הספינה לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנטיקי. מבררת הגמרא, מהי אנטיקי? אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, איסקא דבגבה, הסחורה המצויה בספינה שאינה נמכרת בכלל הספינה. והרשב"ם לקמן בדף ע"ח עמוד ב' מבאר בשני אופנים, א', שאין קרויה אנטיקי אלא סחורה מצויה בתוך הספינה, כפשטות לשונו של רב פאפה, סחורה דבגבי, ב', כל סחורה קרויה אנטיקי, אלא שוודאי לא צריכה משנתנו להשמיענו לגבי סחורה המצויה בתוכה שאינה נמכרת עמה, ולכן נקט רב פאפה את המילים איסקא דבגבה, סחורה מצויה בתוך הספינה. אחי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים ע"ה וע"ו ממסכת בבא בתרא עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מי הם נקראים חברים ומניין? שאלה שנייה, ממה יהיו עשויות אבני ירושלים? שאלה שלישית, מה הפירוש? בכאן הסתכלתי ובראתי נקבים נקבים באדם? שאלה רביעית, היכן רמוז בפסוק? מלאכת תופך שהסתכלתי בך וכנסתי מיטה על אדם הראשון? שאלה חמישית, מי הם שעתידים להיקרא בשמו של הקדוש ברוך הוא? שאלה שישית, מה גובה הענן מעל הארץ? שאלה שביעית, לאה ואמינה, כיצד רצתה הגמרא לתלות את מחלוקת הנקמה ורבי נתן במחלוקת רב ושמואל? אנחנו מחפשים את פירושיהם של הרשב"ם והתוספות. שאלה שמינית, למסקנה במה נחלקו את הנקמה ורבי נתן? שאלה תשיעית, באיזה אופן של קניית שטר חוב מדובר בסוגייתנו ומדוע? התשובה נמצאת בתוספות. והשאלה האחרונה, איכן קונים במסירה, משיכה והגבה? בשאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום ערב שבת הגדול. פרשת צו, י"ב בניסן תשע"ז, יום שישי בשבוע, סיימנו ללמוד כאמור בסייעתא דשמיא גדולה את דפים ע"ה וע"ו ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, תחילתו של שבוע חדש ושמח ומבורך, י"ג בניסן תשע"ז, הבוקר של ליל בדיקת חמץ, הבוקר שלפני ליל בדיקת חמץ, ונלמד את דף עין זין ממסכת בבא בתרא. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת הגדול מלאה בניסים, בנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וססון ועיקר וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.